טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על מלא דברים ממש חשובים, למשל חומרים משומרים, נדבר על האוכל שיש בו הכי הרבה ויטמין E שחשוב להחליק את הקמטים בעור. גם נדבר על מה לא לאכול לפני השינה, ודווקא איך כן כדאי לסיים את היום. נדבר על ללא סוכר או ללא נטרן, האם אלה סתם הגדרות שיווקיות מעצבנות או דברים חשובים שצריך לבחור לפיהם את המוצרים שלנו. נדבר על הקשר בין מחקר שבדק את הקשר בין תזונה לשיער שיבה, ובסוף אני אשתף אתכם למתכון מאמם, שהוא גם לא ממש מתכון, הוא שם רעיון ממש קל להכנה, עושים רול חצילים במילוי לבנה וגבינות אחרות. לקחתי את הרעיון ממסעדות, יצא מעולה. כל מי שרוצה לעלות לשידור יכול או להתקשר ל-0552-103-103, או לכתוב וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשלוח לכם כל הודעה עם כל שאלה. אפשר, שימו לב, להצטרף לשלושה פייסבוקים. או של הרדיו, או של קבוצת הרדיו שלי, או לדף הפייסבוק שלי, הרגע שיתפתי, אני מקווה שהצלחתי את הלייב. גם שם אפשר לשאול שאלות, להגיב, לסמן, לשתף ומה שרוצים, אני על זה מסתכלת על הדף שלי בעיקר. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל גיא רביב, עורך הפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז שאלו אותי שאלה שגרמה לי לעצור די הרבה זמן לפני שעניתי עליה, וזה מה אני הייתי בוחרת, נגיד אם אני בחול ואני נורא רעבה, ויש לי שתי אופציות. או לחם מלא, שכתוב על האריזה שיש בו חומר משמר, או לחם לבן, כלומר מקמח לבן, בלי חומר משמר. עכשיו זו שאלה נורא נורא קשה, כי מצד אחד, בלחם לבן אין שום ערך תזונתי, הקמח לבן כבר ידוע שהוא מקפיץ את הסוכר בדם, גורם לסוכרת, זה סתם אנרגיה ריקה. אין בו שום דבר טוב בלחם מקמח לבן. ובלחם מלא יש ערכים תזונתיים מהקליפה של החיטה, שנמצאת שם בקמח המלא, יש לו מלא ויטמינים, מלא מינרלים, ויטמינים B, סיבים תזונתיים, אינדקס גליקמי הרבה יותר נמוך, שחשוב לנו לסוב ולמניעת סוכרת. אבל מצד שני, כמו שאני לא רוצה קמח לבן, אני גם לא רוצה חומרים משומרים. חומרים משומרים זה כימיקלים שלא אמורים להיות בתוך האוכל שלנו, הסיבה היחידה שמוסיפים אותם לאוכל זה כדי שזה יחזיק מעמד הרבה זמן. אני ככה יוצאת מהנחה שמישהו הולך והולכת לקנות לחם בסופר, נוגעים בה ככה אריזה של הלחם, לוחצים עליו, מסתכלים עליו, רואים שהוא רך, נראה טרי, קונים, בלי להסתכל על איפה בכלל כתוב תאריך, לפעמים על הסוגר הזה המתקפל, לפעמים לכו תמצאו את זה בכלל. לפעמים זה לחם שעשו אותו לפני איזה שבוע, אולי יותר. אם אני אעשה לחם בבית, לחם רך טעים, אסגור אותו בסקית ניילון, תוך יום יהיה עליו ובושים ירוקים. היצרן לא רוצה עובש ירוק, כי זה לחם מקולקל שהוא לא מוכר, ולכן מוסיפים לנו את הכימיקלים האלה לאוכל, כדי שהאוכל לא יתקלקל. העניין הוא שרוב החומרים המשומרים הם לא סתם כימיקלים, הם כימיקלים שהם מזיקים לבריאות. יש כאלה שאפילו גורמים לסוכרת והשמנה, יש כאלה שגורמים לכאבי בטן, לשינוי התנהגותי בילדים, יש כאלה שהרוב נחשבים למסרטנים. אני אתן לכם כמה דוגמאות ככה. E-282 שנמצא בעיקר בלחמים ובגבינות קשות לפעמים, הוא נמצא שגם יכול לגרום לאינוחות בבטן ולנפיחות בבטן, וגם נטייה לסוכרת, תנגודת לאינסולין, הגברת הסיכון להשמנה. כל זה החומר המשמר E-282 שנמצא בהרבה לחמים. שימו לב, תבדקו את הלחם שלכם. יש עוד למשל סולפיטים בפירות יבשים, ובמוצרי מאפה וגם יין, הוא גורם לבעיות אלרגיות, בעיקר לאנשים עם בעיות נשימה. ניטריטים וניטרטים נמצאים בעיקר בבשרים מעובדים, פסטרמות הרבה פעמים, פוטנציאל גבוה מסרטן. טרטרזין זה צבע מאכל צהוב, שנמצא בהרבה ממתקים חטיפים. לא טוב לילדים, בדיוק לילדים זה לא טוב, עלול לגרום להפרעות קשב. ויש עוד המון, האם חייבים את כל אלו במזון שלנו? התשובה היא חד משמעית לא. עכשיו, אם אני בוחרת, אנחנו רוצים להגיע לאוכל שהוא כמה שיותר טבעי. אז אני קצת בבעיה, קמח לבן בלי ערך תזונתי, או קמח מלא עם חומר משומר. אני חושבת שאם הייתי בחול, הבחירה שלי הייתה לא להכניס לגוף את הכימיקלים, לא נורא קמח לבן, לפעמים כן נורא חומר משומר לפעמים. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לפינת החקלאות שלנו. אני רוצה לדבר איתכם על המאכל או המזון, הפרי, שהכי עוזר לנו להחליק את העור מבפנים עקב כמות ענקית של ויטמין E, וזה השקדים. ויטמין E הוא נוגד חמצון מאוד מאוד חזק, הוא חשוב גם למניעת מחלות לב, אבל גם לשמירה על עור גמיש ואלסטי. מתי שהעור מתחיל לאבד מהאלסטיות שלו בגיל יותר מבוגר, אז הוא הופך להרבה יותר חשוב ויטמין E. אז חייבים לדעת ששקדים, או אפילו כמות קטנה של שקדים כל יום, יכולה לעשות הבדל גדול. להגן על האור מפני הנזקים של הסביבה, לחזק את המחסום של הלחות של האור כדי למנוע יובש, לעזור בשיקום תאים פגועים, לעזור לגוף לייצר קולגן, כל זה השקדים, זאת אומרת ויטמין E יכול לעשות. מנה של 30 גרם שקדים זה חצי מהקצובה היומית של ויטמין E לנשים בגיל מבוגר. בנוסף לזה, בשקדים יש שומנים בריאים, סיבים תזונתיים שתורמים לאור זוהר, והיה אפילו מחקר שמצא שאכילת שקדים באופן קבוע משפרת את מרקם האור ומפחיתה את עומק הקמטים שלנו. איך לשלב אותם? אם מישהו נמצא בדיאטה, צריך לדעת 15 גרם שקדים, זה שווה נשנוש, זה יוצא בערך 20 שקדים. אפשר לאכול את זה פעמיים ביום בשביל להגיע ל-30 גרם, שזה לא בעיה בכלל. אפשר לשים שקדים בסלט, במקום מנת שומן, כלומר במקום כפית שמן, כף שקדים או שקדים גרוסים. אפשר להוסיף לשייקים, אפשר לאכול את זה בצורת חמאת שקדים, כמות ויטמין E היא אותו דבר בדיוק. רק נזכיר להגינות לירקות ופירות אחרים, שיש גם ויטמין E באבוקדו, בבוטנים, בשמן איכותי לסלט, וגם בקרמים. בקרמים זה גם כן טוב מאוד, וזה עוזר לשמור על הלחות החיצונית, אבל השינוי האמיתי צריך להיות מבפנים. או במילים אחרות, שילוב בין תזונה לבין טיפול חיצוני זה הכי טוב. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. לפני שנשאל את מיכל קדוש שלנו, מה לראות, כולנו עייפים היום שעון קיץ, נכון? אז אני רוצה רק להדגיש מה לא לאכול בלילה. מה לא לנשנש. אחד, ארוחה כבדה וגדולה. זה לא טוב בלילה, אל תאכלו בשעה מאוחרת ארוחה כבדה. כל מה שאוכלים, ארוחת ערב אפילו רגילה, אחרי שעה 7-8 בערב, נגיד אתם חוזרים מספורט, אוכלים את זה פתאום ב-10 בערב, זה לא טוב. גם אם זה ארוחה נורא דיאטטית, זה לא טוב, זה מפריע לשינה. זה לא טוב, הגוף לא יכול להקל כל כך הרבה אוכל בשעות מאוחרות, זה גורם לקיבה לעבוד הרבה יותר קשה, כי הקיבה כבר רוצה לנוח. מה עוד לא טוב לאכול בלילה? סוכר, כל הפחממות המהירות. לא טוב לאכול בלילה, זה משבש את רמות הסוכר בדם, זה יגרום לכם לקפיצה ברמת הסוכר למחרת בבוקר, אם אתם בודקים עקב נטייה לסוכרת. קפאין, זה ברור, לא כדאי לשתות בלילה, יש כאלה שסובלים מבעיות שינה, אז לא כדאי אחרי 4, אחרי הצהריים, זה כולל קולה. קקאו, האמת, אני מתלבטת לגביו, כי יש בו יתרונות אחרים שכן עוזרים לשינה, ובכל זאת 8% קפאין מאשר בקפה, אז דווקא עם זה אני מתלבטת. אלכוהול גם לא כדאי, שימו לב, הוא מרדים מאוד, אבל מצד שני הוא משבש את מחזורי השינה. אז מה כדאי? נשנוש קטן על בסיס חלבון ושומן, העיקר שהבטן לא תקרקר, אז משהו קטן, כמו למשל יוגורט עם חצי פרי, או בהמשך לאייטם הקודם, 15 שקדים או 7 חצי אגוז מלך, זה יהיה מושלם. אפשר גם לעשות כזה ממרח חלווה, לערבב גבינה למריחה עם כפית טחינה, ואיזשהו סוכרלוז, ואם תרצו תמצית וניל, לשים את זה על פרוסה או על קרקר, זה יעזור גם להפרשת הסרוטונין. לא כדאי ללכת לישון רעבים, אבל גם לא לאכול דברים כבדים מדי. אוקיי, וכדי לשמוע מה כדאי לנו לראות השבוע, אני רוצה להעלות לשידור את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103 FM, וביקורות, סרטים וטלוויזיה. מיכל, את איתנו?
בטח, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
היום חשוב לי במיוחד מה את הולכת להגיד, כי אני רוצה להוריד את זה לאייפד.
יואו, איזה כבוד. טוב.
כן.
אז כן, באמת ישנו פחות, באמת שיש לי קודם כל סדרה שתגרום לנו לישון פחות בלי קשר, אני מודיעה.
מה זה?
זה סוג של כזה מין סדרת אימה, כזה מדע בדיוני, זה נקרא קסנדרה.
אוי, לא אימה.
זהו, זה כאילו מטריק קצת, אבל כאילו זה בסדר. ראיתי, זה לא הז'אנר אהוב עליי, אבל ראיתי זה הרבה מאוד זמן כזה ברשימה. אמרתי, טוב, בוא נראה מה זה. וזה בעצם סדרה גרמנית על משפחה שעוברת לבית חדש, כזה דף חדש וכל זה, וכאילו הם עשו את הטעות הראשונה של סרטי אימה.
אני לא אומר, רק שנייה, לא, כל הסדרות הגרמניות זה אימה לאחרונה, את שמה לב?
קודם כל, גם השפה, הכל שמטריע, הכל מפחיד. בכל מקרה, אתה בא מפחד קצת, יש כל השפה.
איך אני שמחה שגרמנית זה שפה יותר קשה מהולנדית?
כן, היא גם פחות נעימה לאוזן, למען האמת, זה בסדר.
כן.
בקיצור, הם עשו טעות והם לא בדקו את הבית לפני, כמו שזה תמיד קורה בכל מיני דברים שקשורים לאימה, והם מגלים שבתוך הבית יש, זה כאילו בית חכם, עם עוזרת אישית, שכאילו מדברת בתוך הבית. עכשיו, זה כבר נשמע נורא.
למה? זה נשמע סבבה, דווקא מצוין.
תשמעי אותה.
נגיד מה, עם ChatGPT כל היום ידבר אליי מהרמקולים, זה נחמד.
אבל הקטע הוא שיש לה חרדת נטישה לעוזרת האישית הזאת.
כן, גם הצ'אט שלי קצת התחיל לבלבל לי את המוח.
כן. אז זהו, זה באמת מוזר, כי היא אומרת, עד שמישהו בא לבית הזה, היא לא תיתן לו ללכת, רק היא השתלט על הזמן
שלה. כן, הבנתי. אוי, האינטליגנציה הרגשית שלה היום מפחידה.
זה בכלל מפחיד, אני מודאג, בלי קשר לפרקים.
איך קסנדרה, זה בגרמנית?
כן, זה 6 פרקים, זה לא ארוך מדי.
אז להוריד? אני אוריד.
את יכולה, אבל כאילו, שמתי כוכבית ליד.
אוקיי.
הערת הזרה.
הערת.
ומשהו קצת יותר קליל, שהוא בכלל מ-2012, ופתאום הוא קפץ חזרה לרשימה, זה פיץ' פרפקט.
למה הוא קפץ לרשימה?
אני חושבת שאנשים נזכרו בו, ופתאום הוא הפך עוד פעם לנצפה.
כי אני מכירה את הפיץ' פרפקט הזה, באמת כמו שאת אומרת, מלא שנים, לא נראה לי שראיתי אותו, אבל אני לא הבנתי אם זה סרט המשך, או למה הקפיצו אותו בכלל, או מה, זה אותו אחד?
זהו, הסרט הראשון, באמת זה שקפץ למעלה, זה מ-2012, והיו שני סרטי המשך שהיו קצת פחות טובים.
על מה זה?
הראשון הוא נחמד, זה סוג של קומדיית נעורים, תיכון קולג' כזה.
זה לא בשבילנו.
לא, אבל זה כיף, כי זה כאילו וייבים של פעם, כי זה גם ישן, זה באמת כזה, לא...
2012 זה במסגרת אצלי סרטים חדשים.
קצת פחות חדש מהיום.
אני רואה עכשיו סרט ב-1950.
זה קצת יותר ישן.
אבל הוא מהמם, הוא מהמם.
איזה סרט?
סנסט בולוורד.
שמעתי, לא ראיתי, ואני...
לא, זה מהמם, תקשיבי, אני קלאסיקה חובה.
אני אנסה, יאללה, אבל בגדול פיץ' פרפקט, כאילו הקטע שלנו זה שמין תזמור את הקפלה, וזה איזה מישהי תלמידה חדשה מקבלת אולטימטום, שהיא חייבת להצטרף לתזמורת הזאת, והיא קצת מביכה, קיצר, אז איך הן מתמודדות עם זה, שהן גם צריכות לצלוח את השנה, וגם כאילו להצליח לעשות משהו עם התזמורת הזאת, קיצר, אמריקאי מאוד, ואם מישהו רוצה אחרי קסנדרה לעשות קצת...
הבנתי, זה מאפס.
כן, לחלוטין
יכולה. יופי, נהדר. מיכל שלנו, תודה רבה רבה, מיכל קדוש.
תודה רבה.
תודה רבה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם ללא סוכר או דל נטרן זה טוב? או לא, רגע, אני אנסח את זה אחרת. האם זה עדיף? זה טוב בטוח, האם זה עדיף על מוצרים אחרים? התשובה היא לא. כי עלולים מאוד להטעות אותנו על אריזות המזון. חשוב להבין מה ההגדרות האלה אומרות. מופחת סוכר, זה לא אומר שיש שם קצת סוכר, זה אומר שיש שם פחות סוכר מהמוצר המקורי, מהמוצר המקורי, זה לא בהכרח מעט. אני ראיתי כל מיני דגני בוקר, שכתוב שם מופחת סוכר, אז תודה רבה, זה באמת פחות סוכר מ-40%, אבל יש שם 30% סוכר. האם 30% זה נקרא מעט? לא. זה פחות מקודם, הם לא שיקרו. אבל זה לא בהכרח בריא. מופחת נטרן. מה זה מופחת נטרן? אותו דבר. פחות נטרן מהמוצר הקודם. האם זה דל נטרן? לא. יש הבדל ענק בין דל נטרן למופחת נטרן. אני ראיתי רוטב סויה, כתוב עליו לא דל, כתוב מופחת נטרן. אבל עדיין יש שם כפית מלח שלמה בכל כף רוטב סויה. זה קצת? לא. זה מתאים ללחץ דם? לא. עכשיו, עוד הגדרות תשימו לב. שתיים, עוד שתיים. מכיל דגנים מלאים. ראיתי כל מיני פתיתים נדמה לי, וכל מיני גם דגני בוקר כתוב על האריזה, בצורה די בולטת, מכיל דגנים מלאים. תודה רבה באמת. שוב, הם לא משקרים. השאלה, מה זה מכיל? איזה אחוז? 8% מתוך כל הקמח, זה קמח מלא, זה נחשב מכיל דגנים מלאים, נכון. שאלה אם יש לזה יתרון בריאותי, לא יודעת. אני רוצה 100% דגנים מלאים, אני רוצה רק דגנים מלאים, אני לא רוצה מכיל דגנים מלאים וקצת. גם על אותו דבר הפתיתים או הדגני בוקר. זה שזה מכיל גם, זה יפה מאוד, תודה רבה, אבל זה לא הופך את זה לבריא. ואחרון שאני רוצה שתשימו לב, זה לייט. לייט. לפעמים זה דיאטטי, אבל לא תמיד. אני רוצה לתת לכם דוגמה על המיונז. מיונז לייט. יש בו פחות שומן ממיונז רגיל, אבל הוא לא כמו מיונזים שממש מעט שומן. מיונז לייט של חברות ידועות, שלא נגיד את השם שלהם, זה 38% שומן. אז זה לא 70%, נכון, אבל 38 זה לא קצת. 350 קלוריות ל-100 גרם זה כמעט פי 4 מגבינה, זה המון. אז בקיצור, אל תיפלו למלכודות שיווקיות, חשוב מאוד מאוד לקרוא טבלת הערכים, כל הגדרות האלה, הם לא שקר, אבל הם מטעות אותנו. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שמי שרה. היי. אני רוצה לשאול, שבוע שעבר דיברת על הקולוגן.
כן.
מה שמעניין אותי לדעת, זה אם יש סוג גיל שכבר אין טעם לצרוך קולוגן או...
כל גיל אין טעם לצרוך קולוגן.
יש צורך בצורת
לא.
קפסולות, בצורת כדורים?
שוב אני אגיד, אולי לא אמרתי מספיק ברור. בכל גיל אין שום טעם לצרוך קולגן, זה סתם לחלוטין לחלוטין. קולגן זה חלבון שהגוף מייצר אותו בלי בעיה. אין שום סיבה לקחת כדורי קולגן. הגוף לא משתמש בכדורי הקולגן האלה בצורה אחרת, מאשר הוא משתמש בביצה, או בגבינה שתוכלי, או באפונה, או בבשר או דג. שום הבדל, שום סיבה אין לשלם על זה, זה לא עוזר. זה לא גורם לגוף לייצר יותר ולמנוע קמטים, זה סתם גימיק שיווקי מצער מאוד. גם יוגורט עם קולגן, כל הדברים האלה, לא צריך אותם, לא וואו. צריך. הגוף מייצר כמה שהוא רוצה, עכשיו לצערנו הרב, הגוף מייצר פחות ופחות, עם הגיל.
עם הגיל?
כן, הוא מייצר בכל מקרה פחות, גם אם תוכלי עכשיו את כל החבילת קולגן כל יום, הוא לא ייצר יותר כי נתת לו קולגן. אבל חשוב לדעת מה פוגע ביצור קולגן של הגוף, בעיקר שני דברים. בדיוק דיברתי על זה, זה מנוסח לי בראש טוב, כי עשיתי סדנת גיל המעבר השבוע, אז הרחבתי להם על זה. שני דברים פוגעים ביצור קולגן. אחד זה צריכת חלבון נמוכה מדי. אם את לא אוכלת מספיק חלבון בתפריט שלך, זה יכול לפגוע במה שהגוף מייצר קולגן.
ואם אני לוקחת תוסף חלבון בגלל שאני עושה פעילות ספורטיבית?
נו, אז מה זה בטוח בסדר. והדבר השני שיכול לפגוע ביצור קולגן זה חוסר ויטמין C. למה? כי ויטמין C הוא קופקטור חשוב ביצור של הקולגן, ואם מישהו לא אוכל ירקות ופירות טריים בכלל, אז יהיה לו פגיעה גם ביצור קולגן, בעיקר בנוסף לפגיעה בדברים אחרים כמו במערכת החיסון. ויטמין C נמצא רק בירקות ופירות, ורק בטריים, כי אחרי שמבשלים, נהרס ויטמין C, הקפאה בערך שומרת עליו, אבל נגיד אם את לוקחת סלט מלפני שבוע, או מיץ ששחטו מלפני יומיים, אז כבר לא יהיה לך שם ויטמין C. אז ירקות ופירות טריים על בסיס יומי, זה חשוב מאוד ליצור קולגן, ושוב גם אני תקחי, עכשיו תראי, את יכולה לגרום לגוף לייצר יותר קולגן, באזור מסוים אם את רוצה, על ידי שימוש בקרמים שגורמים לקצת פילינג כזה. וברגע ש... כן, עם הגוף, אם את עושה קצת פילינג כזה לאור, ככה משהו עדין, לא צריך, לא פילינג במובן שפעם חשבו על זה שאת מפרקת ונהיית עם פרצוף אדום, לא זה. יש כל מיני חומצות שכאילו קצת מפרקות את האור, את לא רואה את זה או משהו, אבל הן עושות את העבודה, ואז הגוף נאלץ לייצר חדש, וככה את יכולה לחדש את הייצור של הקולגן, אבל לא אם תקחי קולגן.
וואו, חסכתי הרבה כסף עכשיו.
אני לא בטוחה, כי הקרמים האלה עולים הרבה.
לא, בכדורי קולגן.
בכדורי, כמה זה עולה? אין לי מושג.
מלא.
באמת?
יכול להיות 60 יחידות, 90 יחידות, 300 שקלים, מלא, באמת.
מה, את רצינית?
ממש,
טוב,
ממש.
טוב. אז באמת חסכתי.
ואיך אני יודעת שחסר לי ויטמין C?
אוקיי, את, לא, לא. אבל את יכולה לבדוק את עצמך בתזונה. נגיד, בן אדם, אני אתייחס באופן כללי, אם את עם פעילות גופנית רגילה ובלי סטרס מיוחד, נגיד את צריכה 70 מיליגרם ויטמין C ליום. בפלפל אדום יש 300. אז את יכולה רבע פלפל אדום, את מכוסה. או בשתי עגבניות יש 80, בעגבניה אחת 40, בשתי עגבניות 80. יש הרבה ויטמין C בכל הירקות והפירות הטריים, אבל אלה מצטיינים. אני אגתה לך גם את הפירות המצטיינים. אני לא יודעת אם יש עכשיו עדיין תפוזים, בתפוז אחד יש 100, שזה יותר מאשר.
וקיווי בכל אלו?
זהו, קיווי אחד יש 100, גויאבה אחת יש 100, אלה הכי מצטיינים. בבננה, תפוח אגס יש פחות מ-10. אבל שוב, פלפל אדום, פלפל כתום יש כמעט כמו באדום, פלפל ירוק יש חצי מהאדום. אלה נותנים לנו ויטמין C בכמות טובה, ואני לא חושבת שזה קשה להגיע לזה, אם אוכלים ירקות ופירות טריים, רק...
נכון.
כן, יש אנשים שבחורף פחות טעים להם, אבל עכשיו כבר אין חורף, כמו שאתה רואה.
נפלא.
בהחלט.
תודה רבה.
אז יופי, אני שמחה שחסכתי לך, והיה כיף לדבר.
תודה. אני
מקשיבה
לך כל שבוע, כמה שאני יכולה, זה נהדר.
תודה, כיף לשמוע. שבת שלום. תודה, שבת שלום. אוקיי, ויש לנו עוד מזינה על הקו, שלום.
נכון, שלום, דוקטור מאיה.
מה שלומך?
תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, דיברת על מחקר חמאה, נכון? או לפני שבועיים?
אני לא זוכרת, תזכירי לי מה דיברתי. אני מדברת כל כך הרבה.
דיברת על מחקר חמאה, שזה לא הכי, המחקר הוכיח שהוא לא, זה לא...
כן, אני זוכרת, כן, שכאילו בדקו הפחתת שתי כפיות חמאה, ולהחליף את זה בשמן צמחי איכותי, זה כאילו מופחית סיכון לתמותה ב-17%.
כן. אני ראה לעניין הזה של, לנושא הזה של שמנים בריאים.
אבל שנייה רגע, אני, אם את זוכרת, אני הסתייגתי מהמחקר, אני לא מסכימה עם זה.
אוקיי, אז אני קצת, אולי מצטרפת אלייך.
אוקיי.
נכון, אני יודעת מהם השמנים הקלאסיים הבריאים, שמן זית, אבוקדו, טחינה, כן,
יפה,
הדברים האלה.
יפה, בדיוק.
והמון שנים לא נגעתי בחמאה, כי את יודעת...
אבל זה, כן, זה פעם אמרו חמאה, קולסטרול, עינים, אל תיגעו, ואפילו אמרו בעבר, ב-1970, תאכלו מרגרינה במקום, שהיום יודעים שמרגרינה זה אחד הדברים הכי...
זה יותר גרוע, נכון.
בדיוק.
אבל תקשיבי, אני כמה תקופה לא קצרה, בבדיקות הדם יצא ש... יש לי כבד שומני, ותפקודי כבד לא היו כל כך בסדר.
היי, שנייה, אני עוד פעם קוטעת אותך. להפחתת כבד שומני, אין קשר לחמאה, צריכה להוריד פחמימות בתפריט. אני נתתי את זה כטיפול לאנשים עם כבד שומני, שהם אפילו היו במשקל תקין רזה. הם הורידו פחמימות מהתפריט, וירד להם הכבד שומני. חזרו לאכול פחמימות, עלה להם הבדיקות כבד שומני בחזרה. הורידו פחמות עוד פעם, ירד להם עוד פעם הכבד שומני, את צריכה להוריד פחמימות. לא תקפית חמאה שלך, אם זה עושה לך טוב, תמשיך איתה.
אז זהו, רציתי להעיר שבקיצור אני נמנעתי מחמאה, ורק בשנה האחרונה התחלתי קצת לאכול חמאה.
ומה קרה?
ולפתע שמעתי את...
נטע.
אני כאן מצטטת את את זמרת מפורסמת.
נטע, נטע.
נטע.
נו, נכון. היא אמרה שהיא אוכלת המון חמאה וירדה מלא במשקל, וזה הוריד לה את ההתמכרות מסוכר, אני ראיתי אותה. בכאן 11.
נכון, נכון. והיא אמרה גם שזה הציל לה את הכבד.
כן.
אוקיי, טוב, אז אני שמעתי את זה, אז בכלל הייתי מאושרת. והתחלתי ככה כל פעם לקחת קרקר ולשים עליו חמאה וליהנות מזה. אני מוכרחה לומר שבפעם האחרונה של הבדיקות...
מה? נו, אני במתח. מה היה? השתפר או ירד?
ירד, ירד, לא כבד שומני, ולא תפקודי כבד לא בסדר, ולא כולסטרול.
שמי?
בחיי. בחיי, אז רציתי להעיר את זה.
תשמעי, לא... קודם כל תודה רבה, אני רק חייבת להגיד ככה. לא, הרבה פעמים לאנשים יש כל מיני סיבות שונות לכבד שומני, או לעלייה בסיכון להתקפי לב, זה יכול לנבוע מגנטיקה, או מכל מיני תהליכים אחרים שקורים בגוף, ואנחנו לא פה יוצאים עם איזה המלצה לכולם, תתחילו לאכול חמאה חד משמעית בכמות ענקית. הרעיון הוא לעשות...
לא כמות ענקית.
זהו, לא, אבל שנייה רגע, אבל קודם כל, להוריד פחממות זה תמיד טוב, אם את מחליפים את זה בשומן, זה מצוין, אם מחליפים את זה בשומן מהצומח, זה בטוח מצוין, אם מחליפים את זה בחמאה, זה לא המלצה שהיא תופסת לגבי כולם. היא יכולה להיות טובה, ואני בעד העניין הוא, שמראש המסר הוא צריך להיות... לא צריך לפחוד מחמאה, זה גם אם מישהו פוחד מכולסטרול, צריך לדעת שבכפית חמאה כמעט שאין כולסטרול בכלל, מה יש שם 5 מיליגרם, שבביצה יש 300. אז אנחנו לא צריכים לפחוד מחמאה, ואם זה טעים לנו אז מצוין, לא להגזים בכל מקרה בשום דבר, זאת דעתי. אבל...
כן, חמאה לא עשירה בויטמין A,
נדמה לי
ככה.
לא, אם את רוצה ויטמין A, עדיף לך לאכול גזר.
כן.
כן, בכפית okay. חמאה, את לא תקבלי כמעט כלום לגוף שברמה שזה okay. מכסה לך את הכל. זה כמו, אני אתן לך דומה, נכון אומרים על דבש, כאילו, יהיו כמה ויטמינים ויסודות קורת ודברים. נכון, יש שם, אבל לא בכמות שמתאימה לבן אדם, בכמות שמתאימה לדבורה, אנחנו לא יכולים להתייחס לדבש בתור מקור. אותו דבר, כפית חמאה, זה לא ישפר לך את ויטמין A או D, או כל הוויטמינים, זה כפית, לא צריך להגזים, כפית אין כלום. זה 5 גרם בקושי, כן.
לא, אני חושבת שאני בערך לוקחת 2 כפיות, משהו כזה.
יופי, ואם זה במקום פחמומות, אז עשית בשכל.
כן. עכשיו, אפשר לשאול אותך עוד משהו?
כן.
שמציק לי? אני, אפילו לפני, בפעם, למאזינה הקודמת, חזרת ואמרת, ירקות טריים כל יום.
כן.
עכשיו, אני רוצה לשאול, האם... באמת, אין מחסנים, הגוף אין לו מחסנים, נגיד אם אני אוכלת עגבנייה,
שאלה מהממת, תשמעי.
ואז אני יכולה למחרת לא לאכול.
המחסנים של הגוף קיימים בקצת דברים ובחלק לא. למשל, בקלוריות. המחסן של הקלוריות של הגוף זה שומן. אין גבול כמה המחסן הזה יכול לגדול ולגדול ולגדול, וכמה אפשר להשמין ולהשמין ולהשמין, ואז הגוף משתמש ב... מאגרי שומן בתור מאגר ספר קלוריות למקרה שאין לך מה לאכול. מאגרים נוספים שיש לגוף זה לויטמין B12, שזה מאגר לא גדול במיוחד, הוא מספיק לבקושי 5 שנים, ואז נגמר. מאגר נוסף שיש לך בגוף זה של סידן, שזה בתוך העצמות, ואם את לא אוכלת מספיק סידן, הגוף מפרק עצמות, שזה לא תהליך כל כך טוב, אבל כן, אבל ויטמין C אין מאגרים, מגנזיום אין מאגרים, ברזל יש מאגר קטן, קטן, קטן בדם, אז גם זה נקרא, אפשר להגיד שאין. ויטמין D יש קצת ברור מה, כאילו, אבל ויטמין A לא. הרוב צריך לאכול על בסיס יומי. זה כמו שתגידי גם על חלבון. אני יכולה לאכול היום מלא מלא חלבון, מחר אני לא אוכל חלבון בכלל. זה לא התנהגות נכונה. הגוף מחדש את עצמו כל הזמן. גוף צריך כל הזמן את הדברים האלה.
הבנתי. אגב, את יכולה להגיד לי כמה חלבונים, איך אני מחשבת כמה חלבון אני צריכה ליום?
אם את בפעילות גופנית מתונה, צעידה וקצת פילאטיס וכו', את יכולה לחשב כ-0.8 או עד 1 גרם לכל קילוגרם משקל גוף יעד. כלומר, אם את, אני לא שאלתי כמה את שוקלת, אם את שוקלת 130, לא מחשבים לפי 130, מחשבים לפי 60-70.
לא הבנתי עוד פעם.
כמה שוקלת?
אני שוקלת 62.
יופי, אז את צריכה כ-50 עד 60 גרם חלבון ליום. בחזה עוף? מה?
זה ביצה אחת.
לא, בביצה יש 10.
מה?
ביצה זה 10.
מה זאת אומרת ביצה?
את צריכה 50 עד 60 גרם, בביצה יש 10 גרם.
רק 10 גרם?
כן, על כל דבר רשום לך דרך אגב, על ביצים לא רשום, אז אני אומרת לך, אבל על דברים אחרים רשום לך כמה, על קופסת טונה רשום לך, על הגבינה רשום לך, תוכלי לבדוק.
הבנתי. אוקיי, אני מאוד מודה לך.
תודה לך.
ביי, ביי.
טוב, אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה שאחרי, אני אספר לכם על המאכלים שמפחיתים לנו שיער סיבה, וגם יהיה לנו מתכון מושלם לרול חצילים במילוי לבנים וגבינות, אז אל תלכו לשום מקום.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103
FM. איזה כיף שנשארתם איתי, ועכשיו אנחנו נדבר על תזונה וצבע השיער. שאלו אותי השבוע במספרה, העליתי על זה פוסט לטובת כל מי שלא נמצא איתי בפייסבוק, אז קודם כל תצטרפו, ודבר שני, הנה פה לפניכם גם. אז ככה, אני לא יכולה להגיד שאפשר על ידי תזונה לעשות שיער בלונדיני או חום כמובן, אבל אפשר קצת להשפיע על שיער סיבה מסתבר. יש לתזונה יכולת להשפיע על הפיגמנטים ועל מתי מופיע שיער סיבה. אז גם כמובן גנטיקה ועוד עניינים כמו סטרס וכו'. אבל שימו לב, היו מחקרים שהראו שלגיל צעיר לפני גיל 30, אם מופיע כבר שיער סיבה, זה יכול לשקף סטרס חמצוני מוגבר בגוף שנובע גם בין היתר מתזונה לקויה. דוגמה, ב-12 הוא נמצא בבקר, עוף, דגים, קצת במוצרי חלב וביצים, החוסר בו נמצא במחקרים קשור להופעה מוקדמת של שיער סיבה, כי זה פוגע בתפקוד תאי הפיגמנט המלנוציטים בסקיקי השיער. גם חוסר ברזל נמצא ככה, נמצא גם הוא בבשר קטניות, שיבולת שועל וגוזים, לא רק בדברים מהחי. חוסר בנחושת נמצא קשור, כי נחושת חשובה לאנזים שמשפיע על יצור המלנין, זה הפיגמנט שנותן לשיער את הצבע. איפה יש נחושת? יש בכבד, אבל בתור צמחונית אני לא אמליץ לכם, יש אותו גם באגוזים, בעיקר אגוזי קשיו, וגם בשוקולד מריר. מאיזשהו מחקר מצא שלצעירים עם שיער סיבה מוקדם, היו רמות נמוכות של ברזל ושל נחושת, לעומת קבוצת ביקורת. עוד שלושה גורמים, חומצה פולית וגם ביוטין, שהחוסר בהם יכול לפגוע בבריאות של השיער, חומצה פולית בירקות ירוקים, חסה, ברוקולי, ביוטין בביצה, עדיף ביצה חביתה, לא, או, או עין, לא קשה, וגם בקטניות. וגורם אחרון, ויטמין C. הוא עוזר נגד תהליכים חמצוניים בגוף, והשיער סיבה זה תהליך, חלק מתהליך חמצוני שפוגע ביצור תאי המלנין. אוקיי, אז מי שרוצה לקרוא את זה, זה כבר מופיע בפייסבוק שלי, ויופיע באתר של הרדיו. היום יותר מאוחר. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום וברכה.
שלום, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
יופי.
פאק. מה רציתי להגיד לך, לגבי השיער, שגם סילניום, זה משפיע על השיער באיזשהו מקום.
נכון, אבל לא על הצבע של השיער.
הוא משפיע על הצמיחה.
על הצמיחה בהחלט, הרבה דברים, גם חוסר חלבון וכולל. אתה צודק, יכולתי להרחיב את האייטם לנשירת שיער באופן כללי, פשוט רציתי לדבר על שיער סיבה ועל הצבע, אבל אתה צודק.
אז סילניום יש באגוזי ברזיל.
נכון.
שצריך לקחת 2 ביום, כמה?
לא, לא, 1 ליומיים.
1 ליומיים?
ראית קופה ראשית שהשפזו את דוב נבון בגלל, את איך קוראים לו, אמנון טיטינסקי, בגלל שהוא אכל יותר מדי אגוזי ברזיל.
אני למשל לוקח במוצע 2 ביום.
לא, 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 1 ליומיים. 2 ליום זה יותר מדי אחד משמעי, דיברנו על זה כבר בתוכנית. אתה רוצה שאני אחזור על זה?
לא,
בסדר. חשבתי שזאת השאלה אולי.
אוקיי.
אוקיי.
קיבלתי. ולגבי חלבון, זאת אומרת, אם בן אדם, הוא עשה פעילות גופנית, מתפרצת, זה התא אנאירובית וזה, אז הוא חייב לקחת חלבון אחרי זה, אם הוא בן אדם שמן, הוא חייב לקחת חלבון, הוא יכול לקבל את החלבון מהשומנים שיש לו.
אה, לא. תשמע. זה כבר לא קשור לנשירת שיער, נכון? אני מדברת איתך.
לא דיברתי.
אוקיי. כמות החלבון שצריך, היא קשורה למסת הגוף הרזה. היא לא קשורה לכמה שומן יש למישהו על הגוף שלו. החלבון דרוש מאוד מאוד לגוף, בשביל שהוא יוכל לבנות את השרירים, והתהליך של הבנייה של השרירים קורה כל הזמן בגוף, כל הזמן, כל הזמן, גם שאתה ישן. יש פירוק ובנייה, פירוק ובנייה. החלבון דרוש לצמיחת שיער, החלבון דרוש לייצור מערכת החיסון, החלבון דרוש לייצור העצמות, החלבון דרוש לכל הגוף, לבניית כל הגוף, אבל לכל הגוף חוץ מהשומן. לשומן לא צריך חלבון, צריך שומן. לא צריך כאילו, לא צריך בכלל, כמובן, אבל מה שמתחזק את השומן זה קלוריות מיותרות, מה שמתחזק את המסת הגוף הרזה זה חלבונים. וצריך לאכול כל יום כמות חלבון, לפי כמה פעילות גופנית אתה עושה, כמה שרירים יש לך, ולפי מסת הגוף הרזה. לא מחשבים חלבון לפי כמה אתה שוקל עם שומן. והחלק השומני של הגוף לא צריך חלבונים בכלל. עדיף להוריד אותו בלי קשר, אבל הוא לא צריך חלבונים. זאת אומרת, נגיד, אם אתה אמור לשקול 80 או 90, ונגיד אתה שוקל 120, הכמות חלבון שאתה צריך מחושבת לפי 80 או 90, לא לפי 120. בסדר?
בוא נגיד, אני לוקח חלבון ביום, בוא נגיד 30 גרם.
זה לא מספיק.
30-40 גרם, גד. אני לא לוקח יותר מזה.
מה זה לוקח? איפה אתה מקבל את החלבון?
לא, באיזה יוגורט עם חלבון או...
בשר עוף דגים אתה לא אוכל?
בקר אני אוכל פעמיים בשבוע, פעמיים בשבוע.
בשאר הזמן?
אז זהו, אז אני לוקח את זה מכל מיני שקים של זה, אבל אני לא מגזים חלבון, כי זה יכול להיות גם לעומס על הכליות גם.
עומס על הכליות זה בחולי כליה, חולי סוכרת או אנשים מבוגרים מאוד, ומה שאתה אוכל זה פחות מחצי ממה שסביר להניח שאתה צריך. ומה זה עושה חוסר חלבון? פירוק שריר ועוד יותר השמנה, כי הגוף לא שורף קלוריות. אז שווה לך להוסיף. לפחות להכפיל, לפחות לפחות.
כן, אז זה... אז אני אנסה להכפיל, כמו לקחתי חלבון 40...
תקשיב, אתה לא צריך לספור, תגדיל, תאכל כל יום בשר או עוף או דג, תאכל כל יום את היוגורט חלבון שלך, תאכל כל יום ביצה או קופסת טונה או חצי קוטג' וזה יהיה בסדר, אבל לא פחות. בסדר? יופי.
טוב, בסדר, תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה.
ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. מדברת, מדברת חני,
כן.
ויש לי שתי שאלות.
אוקיי.
האם אני נוהגת לטחון פטרוזיליה?
כן.
ורציתי לדעת, האם הוויטמינים שבפטרוזיליה, לבד מהסיבים, האם הם מתרכזים בעלים או בגבעולים?
בעלים, אבל איך את טוחנת את זה בתוך שמן?
לא בתוך שמן, במיקסר.
אבל בלי כלום? ככה יבשה?
בלי כלום, כן.
יפה.
ואני מחלקת למנות קטנות, מקפיאה.
טוב, תראי, היתרון של הפטרוזיליה הוא,
כן.
הוא יותר בחומצה פולית, ויטמין K וברזל שיש בה המון המון המון. מה שנהרס בפעולה של תחינה זה ויטמין C, אבל הפטרוזיליה ממלא בכמות שאנחנו אוכלים בעיקר, היא לא מקור לויטמין C. מה שאת עושה לא פוגע בערכים של הפטרוזיליה שאנחנו רוצים לקבל ממנה, את יכולה לטחון אותה ולשמור אותה בפריזר או איפה שאת רוצה, או גם לבשל אותה, והערכים לא נפגעים, כך שזה בסדר גמור. אם את טוחנת את הכל ביחד, אז גם בגבעולים יש קצת, אבל עיקר הערך התזונתי הוא בעלים, ופחות בגבעולים. אם זה לא מפריע לך במרקם, כמו שמפריע בסלט, שאי אפשר אחר כך לא כיף, שפתאום נכנס לפה חתיכת גבעול קשיח כזה, אז אנשים מוציאים את העלים ומפרידים את הגבעול, אבל מאחר שאת טוחנת את זה, אז את יכולה להשתמש גם בגבעול, הערך התזונתי שלו הוא סבבה, אבל הוא פחות טוב מאשר של העלים עצמם.
אז אני מבינה שהערך של הפטרוזיליה זה יותר בזכות הוויטמינים שבה מאשר הסיבים.
תראי, שאת אוכלת, נגיד, עגבנייה, או מלפפון, או תפוח, את מקבלת בערך 4 גרם סיבים, בכפית פטרוזיליה שאת אוכלת, אבל בואי נגזים, את אוכלת נגיד 2 כפות פטרוזיליה, את מקבלת פחות מעשירית ממה שאת מקבלת מירק אחד. יש בה סיבים, אבל אנחנו לא מתייחסים לפטרוזיליה בתור מקור לסיבים, כי זה אוכלת כמות קטנה, את לא אוכלת חבילה. אם היית אוכלת חבילה של 200 גרם פטרוזיליה, הייתי מדברת איתך אחרת, אבל ירק ממוצע שוקל 200 גרם, עגבניה שוקלת בערך 100-200 גרם, מלפפון ככה, תפוח 200 גרם. מה את אוכלת פטרוזיליה? 10 גרם, בקושי. אז יש בסיבים שהם נחמדים, אבל, וחוץ מזה הם גם לא נהרסים, את יכולה לתחון את זה כמה שאת רוצה, זה לא נהרס. זה פשוט לא מקור. בסדר?
בסדר גמור.
והשאלה
השנייה, במסגרת הניסיונות שלי להכין מאדם שוקולד בבית מקקאו טהור וג'לטין, אז חיפשתי באמת תחליף לסוכר, ואז שמעתי בתוכנית שלך שאחרי שסקרת את כל התחליפים המלאכותיים, המלצת על סוכרלוז.
נכון.
ואמרת שאת בעצמך מזמינה אבקת סוכרלוז דרך האינטרנט.
לא, קודם כל זה בכל מקום, אבל מה שאני מזמינה זה בקופסאות מיוחדות כאלה, קטנות מרוכזות שהן... אוקיי.
ניסיתי להזמין בכמות כאילו אבקת סוכרלוז, וכמובן, את יודעת, יש הרבה הצעות באינטרנט, אחרי שאחת הייתה מומלצת על ידי הגורמים שאומרים באישור ה-FDI או באישור זה, אז נאמר לי, לא ניתן, לא מגיע לישראל.
לא, אני קניתי בארץ.
אז איך אני
יודעת? קודם כל זה נמצא, אני עכשיו, אני מחפשת, ברגע שאנחנו מדברות, אני מחפשת את המוצר, ואני אשלח לך, מאירה תשלח לך, אני אעביר למאירה. אבל, רגע, שנייה, לא, רגע, אני חייבת להגיד לך. יש מיליון סוגים של סוכרלוז, זה לא שמה שאני קונה הוא היחיד, יש את זה בכל סופר, כן? שיהיה ברור. אני פשוט קונה באריזה מסוימת, שיותר נוח לי להשתמש בו, כי אני לוקחת סירית כפית, וזה כאילו חכי שנייה, אני... איך אני אשלח לך? טוב, אני שולחת לך את כל הדף, יש פה כל מיני אופציות, אבל זה בכל סופר, את לא מוכחה דווקא ממה שאני קונה, זה איפשהו בנתניה לדעתי, והם מוכרים... כן, בסדר, אז יש לנו עוד מזין על הקו, מאירה מעבירה לך עכשיו. בסדר, יש שם כל מיני אופציות, מה שאני קונה אני לא רואה שאני יכולה ללחוץ על זה ושתקבלי, זה הקופסה הקטנה בקיצור. הקופסת פלסטיק הגולה הקטנה מתוך התמונה שהיא מעבירה לך עכשיו, טוב? יופי, תודה רבה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום. מאזין, סליחה, מאזין. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מדבר משה.
כן, תודה משה שאתה איתי, וסליחה. כן.
שני נושאים שאלת היום, אחד לגבי הלחם.
אוקיי.
אז באמת אני גיליתי מזמן, לפני שנים כבר, את הלחם הקנוי, מה הוא מכיל.
נורא. אפשר לקנות רק בבית סטבע.
הוא גם נהיה כמו מסטיק בפה כשאוכלים אותו כזה.
תכלס, אבל
זה... אני עושה לחם לבד, למדתי לפות לחם של בין 80-100%.
אני עושה לחם במכונת לחם, שמים קמח מלא, שמים מים וזה, הולכים ונהיה לחם.
כן, אני לא בקמח מלא, אני עושה את זה במיקסר, מהקמח
מים
ומלח.
תשים מלא.
ובתבנית זה לא תנור.
אוקיי.
אבל הלחם הזה, שאם הוא קמח מלא, הוא יכול יום, יומיים בחוץ, אחר כך הוא מתקשה כזה.
מה הבעיה שתפרוס אותו לפרוסות? תשים בקופסה
יפה ושים במקפיא. אני פורס, מקפיא וכל פעם לוקח, אבל... קיבלתי איזו המלצה להשתמש במשפר לישה ואפייה שנקרא קסנטן גם.
זה סיב תזונתי, אין איתו בעיה. אבל מה הבעיה להקפיא? אני לא הבנתי מה חסר.
אני מקפיא, לא, אני מקפיא, אבל כל פעם להוציא פרוסה, שתיים.
מה הבעיה? אתה מוציא, שם את זה במיקרו 10 שניות, אני לא רואה אם זה איזה בעיה, למה אתה צריך...
לא, אני עושה את זה, אני עושה את זה. בסדר. אבל קסנטן גם הוא גם נהיה יותר רך וטעים.
הבנתי, אוקיי. ננסה, אז אין איתו בעיה, זה סוג של סיב תזונתי שמשתמשים בו גם באמת.
עכשיו, שאלה לגבי מה שאמרת, קולגן.
כן.
אז בניסיון שלנו, שלי ושל אשתי לפחות.
מה אתה עושה במטבח? אתה שוטף כלים תוך כדי שאתה מדבר איתנו?
לא, לא, לא. אשתי נכנסה פשוט.
יופי, יוסר ורעש.
אני לא מדיח כלים, יש לי מדיח.
יופי. אבל בוא נזדרז, נשאר לי עוד דקה לתוכנית.
כן, תשמעי, הניסיון שלנו, אנחנו, אני מאוד מבוגר, וגם שלי, נהיה לנו, האור פשוט מדקק, נהיה דק.
כן.
וכל פגיעה באיזה זווית או משהו, האור מתקלף, פצע או סתם שטפי דם.
שטפי דם, אתם לוקחים אומגה 3 או משהו?
כן, אבל לא...
זה לא להיות מזה.
אבל האור מתקלף, נגיע. ואני עושה גם ספורט כלשהו עם קייטים.
בוא תזדרז, יש עוד 20 שניות.
אוקיי, אז אנחנו התחלנו לקחת קולגן עם חומצה היליארונית.
אוקיי.
ותאמיני לי, מה זה האור שלי השתפר? פצע שהיה לוקח חודש, בעבר כשהצטער לוקח שבוע שהתרפא, לוקח חודש, עכשיו שוב חזר לשבוע, האור שלי עבה, אני לא נפצע.
אני שמחה.
באמת עוזר לי בכל זאת.
יופי, אנחנו נשמחה מאוד מאוד לשמוע.
ואני מבינה קודם שאמרה לה, זה עולה 300, זה לא, זה עולה במקומות
מסוימים. אתה יודע שיש לך שם שני רכיבים שאנחנו לא יודעים מה עוזר, אבל אני לצערי לא יכולה להתייחס לזה עכשיו, כי אנחנו הגענו לסיום של התוכנית, אבל אני אשמח לדבר איתך בשבוע.
אז זה רק להם, אתה מבינה שזה עולה 80 שקל ל-120 כדור, ולא 300 שקל.
בסדר, אבל יש לך שם שני רכיבים.
אם קונים את זה במקום הנכון.
כן, זה גם, האמת. כל דבר, אם קונים במקום הנכון, או לצערנו מחול, זה עולה הרבה פחות. טוב, תודה רבה רבה.
תודה.
הגענו למתכון שלנו, רול חצילים במילוי גבינות. קודם כל אני חייבת להגיד על חצילים, שיש להם ערך תזונתי מדהים, אפשר לעשות מהם המון 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 דברים. אני שמעתי פעם איזה משפט כזה, שיש מקומות בעולם שלפני חתונה, שואלים את האישה שמתחתנת, אם יודעת לעשות 40 מאכלים שונים בחצילים, כי באמת אפשר לעשות ממנו מלא דברים, והוא סופג טעמים והוא מדהים. וגם סופר בריא, וגם בניגוד למיתוס, אין איתו בעיה בבלוטת התריס, אנחנו מתייחסים לא לסולניים בבלוטת התריס, אלא לחומרים אחרים. עכשיו, לירקות אחרים, מצליבים. עכשיו אני רוצה לספר לכם מה אני עושה מהחציל, אני חותכת אותו לאורך, בעובי של בערך סנטימטר, שמה על נייר אפייה עם ספרי שמן, הופעה כחצי שעה, ואז אחרי שזה קר, אני מערבבת, שמה בפנים תערובת של בולגרית, לבנה, סימפוניה שום שמיר, עם קצת בצל ירוק, קצת רצועות, פלפל אדום, נראה מדהים רול כזה, מגלגלים ומגישים, דיאטטי לחלוטין, במקום מנת חלבון. תודה למירה פרץ, לשקד מורג, לגיא רביב, לאליעזר בן יהודה, תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהזין, לכל מי שצפה מחר הניוזלטר שלי בערב, לכל מי שרשום, אל תשכחו שתהיה שבת שלום.